הלטין העברית, כאן עירית גרין. לפני כשנה נפטר אהוביה מלכין, שהיה השדר הראשון של רדיו המחתרת וממחברי תפילת יזכור לחללי צה"ל. הוא היה המיקרופון של ההגנה. רצינו לספר אמיתות שממשלת המנדט הסתירה ולחנך את הציבור בארץ על זכויותיו. סיפר על שידור הרדיו הפיראטי הראשון ב-1940. אהוביה מלכין, השדרן הראשון של תחנת הרדיו המחתרתית של הגנה בתקופת המנדט הבריטי, איש המחנות העולים, הפלמח והגנה ובעיקר איש ספר, נפטר לפני כשנה. הוא נפטר בשיבה טובה, בגיל 96 וחצי. מלכין נולד במושבה ראש פינה ב-1917 ונקרא על שם דודתו אהובה, אחות אמו שנפטרה בגיל צעיר. אביו דוקטור שבתאי מלכין שימש רופא בגליל מטעם החברה להתיישבות יהודית בארץ ישראל, והיה לרופא הראשון בארץ של קופת חולים. אמו שרה הייתה ביתו של הסופר זלמן יצחק אנוכי. פרסומו הראשון של מלכין בא לו כקריין הראשון של שידורי כל ישראל של ההגנה בשנת 1940. באתר הארכיון לתולדות הגנה מסופר כי ההכנות לתחילת השידור הושלמו לקראת ספטמבר 1939, מועד פרסום הספר הלבן, ספר הגזרות של ממשלת המנדט שהגביל את העלייה וההתיישבות היהודית בארץ. עם זאת, השידור הראשון נדחה בהוראה מגבוה. לקראת מועד השידור החדש שנקבע בראשית שנת 1940, הגיע לידי ההגנה משדר שפעל בגלים בינוניים. תרומתו של איזידור גולדברג, תעשיין יהודי עשיר מארצות הברית שסייע רבות למפעל הציוני. המשדר הראשון הוסבה בדירת מגורים בבניין שבפינת הרחובות בן יהודה וארלוזרוב בתל אביב. התחנה החליפה לעתים קרובות את מקום השידור בין דירות שונות שהוכנו לשם כך מראש. במקביל הופעלו משדרים שונים באזורים אחרים, בקיבוצים וברחבים נוסעים סביב העיר, והכל במטרה לבלבל את הבריטים שביקשו לאתר ולהפסיק את פעולת התחנה. שידור ארוך במיוחד חולק בין שתי נקודות שידור כדי להקשות על המעקב האלקטרוני של הבריטים. כאשר נודע לאחד הקריינים מפי מקורביו שקולו זוהה, הוא הוכנס מיד לצינון, ועבודתו בתחנה נפסקה. אפילו צוותי האבטחה שהיו מקרב אנשי פלמח וחיל השדה המקומיים הוחלפו לעתים כדי למנוע חשד או מעקב אחרי. על השידור הראשון סיפר מלכין ברעיון לפני שנים אחדות. יום אחד שאול אביגור, מייסד השי, שירות הידיעות של הגנה, קרץ לי, הוא אומר. הוא רצה להגיד לי משהו. תשמע, הוא אמר, אנו פותחים בשידור רדיו של הגנה שידור מחתרתי, ואני רוצה שאתה תהיה הקריין. אמרתי לו, בוודאי, בוודאי. הוא ביקש שזה יישאר תמון אצלי, וזה אכן היה תמון אצלי. התוכנית הייתה שאני אצפצף את אות התחנה שלוש פעמים, ואחר כך אפתח בדברים שמבהירים מה תוכנה של התחנה. שאנו רוצים לספר אמיתות שממשלת המנדט מסתירה ולחנך את הציבור בארץ על זכויותיו. את התמליל לשידור הראשון ההיסטורי חיבר ברל קצנלסון, שגם נתן לתחנה את שמה, קול ישראל. כך בקע קולו של מלכין ממכשירי הרדיו באלפי בתים של היישוב העברי. האזינו לקול ישראל בימי המלחמה הקודמת, מלחמת העולם הראשונה, כשבריטניה האדירה הייתה צריכה לנו לעם הדל והמפוזר, באה והכריזה ידידות ואמונים לתקומת ישראל בארץ ישראל. ערב המלחמה השנייה, כשהעם היהודי, הנה הוא קורבנה הראשון, באה בריטניה, האדירה והניפה גרזן על תקומת ישראל בארץ ישראל. במלחמה הקודמת נתנה לנו ממשלת בריטניה את הצהרת בלפור, המשיך מלכין והקריא. ערב המלחמה השנייה באה ממשלת בריטניה וקראה את הצהרת בלפור לגזרים ונתן לנו הצהרה אנטי-בלפורית. מאז ועד היום פוקדת ממשלת המעל על קיום הצהרת החורבן. ברעיון סיפר מלכין כיצד לאחר השידור חזר נרגש עד עמקי נשמתו לדירה הקומונרית של חברים וחברות ממחנות העולים בתל אביב, כשהוא תומן עמוק עמוק בליבו את הסוד המחתרתי. אבל כולם פרצו בצחוק אדיר משום שזיהו את קולו הבוקע ממקלט הרדיו. אותו תמר שמואל סיפרה בהקשר זה כי אבא היה גאה מאוד על שנפל בחלקו לשדר את השידור הראשון של תחנת כל ישראל המחתרתי. אבל יותר מכל הוא היה גאה על היותו איש תנועת המחנות העולים ועל פועלו ומפעל חייו הרוחני והספרותי לאורך השנים. אבא היה איש רוח ובקרוב מאוד לברל כצנלסון. ביוגרפיה של גולומב. מלחין התגייס לפלמ"ח ב-1943. הוא שירת בפלוגה ו' עד לשנת 1945, תחת פיקודו של יצחק רבין. ובמלחמת העצמאות היה קצין התרבות של חזית הדרום. עם הקמת צה"ל שימש כראש ענף ההסברה בצה"ל, השתחרר בדרגת סגן אלוף. לאחר שחרורו שימש כמנהל חינוכי של בית ברל. כעבור עשור פרש מהתפקיד והחל לשמש כעורך בהוצאת הספרים עם עובד, וכן ייסד וערך את ספריית אופקים. בשנת 1989 ייסד את כתב העת 2000, ושימש כאורחו הראשון. בשנת 2007 יצא ספרו האקטיביסט, ביוגרפיה של אליהו גולום, המייסד והמפקד הראשון של ארגון ההגנה, ומי שנחשב למר ביטחון של ימי טרום הקמת המדינה. אחד מפועליו האחרים של מלחין היה נוסח היזכור המקובל כיום לחללי צה"ל שנפלו במהלך שירותם, שהוא היה אחד ממחבריו. הנוסח התבסס על תפילה שנישאה לזכר יוסף טרומפלדור ומגיני תל חי שנפלו בקרב. כבר בשלהי מלחמת העצמאות אימצו המשורר אהרון זאב ומלחין, שהיה אז במחלקת התרבות של צה"ל, את היזכור לנופלי תל חי. הם הוציאו ממנו סממנים מובהקים של תנועת העבודה, והוא הותאם לנסיבות. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו, חיילי צבא ההגנה לישראל, אשר חרפו את נפשם במלחמה על תקומת ישראל. וממשיך, יהיו גיבורי מלחמת השחרור והניצחון חתומים בלב ישראל לדור ודור. עם הזמן הוכנסו בתפילת יזכור הצהלית שינויים שהבולט בהם הוא אפיון הנופלים והנזכרים בו ונסיבות נפילתם. חיילי צבא ההגנה לישראל וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם וכל אנשי קהיליית המודיעין והביטחון אשר חרפו נפשם על תקומת ישראל. בזה נסיים, יהי זכרו ברוך, ולהתראות בתוכנית הבאה.
והתפקיד אשר קראנו ממדורות, וזה הלילה הנופי שבין גבולות, וזה הוצב למזמנים ופעולות, וזה משאיר החברים מלב אל לב, וזהו זה, זה שיא הכל. תחלקו השבת לרזרבה, הפלוגה תישאר אדירה.